כאן רשת בית. רינה מצליח ועקיבא נוביק.
שמונה ושש דקות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם, בוקר טוב רינה.
וואי, עקיבא, שלכם ובשבילכם, על הבוקר. יפה לך.
באמת דיברתי. קודם כל, שלומך.
שלומי טוב, האמת.
יופי.
שלומי האישי טוב.
תכף נגיע ללאומי, אני שומע.
הלאומי, הלאומי, אני רואה, יש בעיות. אתה יודע, אתמול הייתי מאוד עסוקה כל היום ולא נחשפתי לחדשות בכלל בכלל. רק שמעתי קצת על מסקנות הוועדה לחקר מחדל מירון, אבל כשהגעתי הביתה בערב, אני צופה בחדשות, בתוכניות האירוח, בלילה, התגובה של ראש הממשלה, התגובה של ראש הממשלה, מה הייתה כבר התגובה של ראש הממשלה? עד שפשפשתי כדי לראות מה הייתה התגובת ראש הממשלה. שכנראה לא הייתה תגובה שלו, באופן אישי אני מתרשמת.
לא, ינון מגל חשף שרעייתו ניסחה את התגובה.
אתה רואה, בלי להיות ינון מגל.
לא, מקורב, יש לו מקורות טובים.
לא, אז אני אומרת, אני ניחשתי בלי להיות ינון מגל, אני לא נתלט באילנות גבוהים.
כן.
ואז הבנתי. ואז אני שואלת את עצמי גם למה זה יוצא בשם הליכוד?
כבר כמה שנים שכל התגובות של נתניהו נקראות תגובת הליכוד.
זה עוד לא אומר, זה לא אומר שזה בסדר.
תראי, מצד האמת היינו צריכים לדבר הבוקר.
עקיבא, אני רואה אותך עכשיו, אתה עם מעיל?
אני באולפני נושר בירושלים, זה לא מעיל, רינה, זאת אדרת שינער, אפודת צמר, לא יודע איך לקרוא לזה.
אוקיי. נו, בסדר, סליחה.
מתי אתן אנשים תסתכלו על מה שאנחנו אומרים ולא על מה שאנחנו לובשים? יש לנו גם אופי. בתוך כל ה...
כן, ניסית להסביר את זה בשבוע שעבר. כן, עקיבא.
תראי.
כן.
אני חושב שמצד האמת היינו צריכים לפתוח ולדבר היום על המסקנות המאוד מאוד חלביות של ועדת מירון. רגע לפני נתניהו, נגיע אליו, אבל 45 איש מתו מוות היום בגלל מחדל של המדינה. וההמלצות של ועדת מירון אחרי 3 שנים של דיונים... לא מזיזות אף בכיר מתפקידו, לא אפילו, אין שום שיניים.
אז זה לא קשור לוועדה, זה קשור לתרבות הפוליטית שלנו. כי אם הוועדה אומרת על בן אדם שיש לו אחריות אישית, במדינה מתוקנת הוא אמור להתפטר. אם אומרים לך שאתה אחראי אישית למותם של 45 איש, מה היית עושה?
נקבר במיטה ולא יוצא שנים... מבושה.
נכון? אישית, לא אומרים לך שיש לך אחריות אישית. אני, עכשיו, אתה רואה, יש כמה אנשים שהאחריות עליהם היא אחריות אישית. לא...
כן.
ואני לא יודעת, יכול להיות שאני לא באמת מספיק מבינה, אבל זה לא נראה לי חלבי כשמטילים אחריות אישית על אנשים.
אז זה מתברר כחלבי.
על שר, על ראש ממשלה. זה מתברר כחלבי כי הם לא עושים את זה כלום.
ויש פה נקודות אור מסוימות, למשל שמעון לוי, מפקד מחוז הצפון במשטרה, שקם והתפטר.
כבר אז.
גם אם עליזיו יגידו שהוא התפטר כדי למנוע מעצמו את הקלון הזה, טוב עשה שהתפטר. טוב עשה גם אמיר אוחנה, שהוטלה עליו אתמול אחריות איומה, ובחר להגיב בצורה של אני אחראי ואני מרכין ראשי. זה בדיעבד המעט שבמעט שאפשר לעשות. תגובת נתניהו...
ושרה הרשתה לו להגיב ככה?
תראי, אנחנו פה שנה משדרים בתוכנית. ביחד. אני בדרך כלל תופס את הצד, נגיד, של מחנה הימין. התווכחנו פה במלחמה, חודשים ארוכים, כמה להתעסק בנתניהו וכמה לא. התגובה אתמול של בנימין ושרה נתניהו היא ביזיון עצום. בא לי לבכות מאיך שהוא מחריב את מוסד האחריות של מנהיגים בישראל. זאת פשוט בושה וחרפה. ומה שהם מעוללים ועוללו אתמול לדמות המנהיג בישראל היא נזק אדיר שילווה אותנו לדורות, וזה פשוט עושה חשק לבכות מהציניות האלומה הזאת.
למה זה יבלו? כשהוא לא יהיה מנהיג, בוא נקווה שיבוא מנהיג.
הרף שבו מנהיג לא אחראי לכלום,
אבל אתה יודע, לפניו לא היה ראש ממשלה שלקח אחריות, לא השפיע עליו.
על מה?
אני אומר, נגיד היה מנהיג כמו רבין שכן לקח אחריות, זה לא השפיע על אלה שבאו אחריו, אז אני לא חושבת שמה התנהלותו של נתניהו תשפיע בהכרח על אלה שיבואו אחריו.
אני חושב שקביעת רף נמוך.
אבל למה צריך ללכת קדימה? בוא נדבר על העובד. כמה מבאס שאנשים לא לוקחים אחריות, לא לוקחים אחריות וממשיכות להיות במדינה שלנו תקלות. גדולות, חמורות, שעולות בחיי אדם.
נכון, ויש פה בכל הסיפור הזה מאז אתמול, מאז שמשפחת נתניהו הגיבה את התגובה המבישה הזאת, 45 משפחות שנהרסו ועולמן חרב עליהן.
סתם, וזה... אתה מבין? סתם. המילה סתם פה היא ממש מתאימה. סתם. זה לא, זה סתם בגלל נהלים מטומטמים, בגלל התנהלות, זה סתם. סתם, סתם, אנשים שהלכו להתפלל, ובגלל שלא ידעו לתת להם את התנאים הבסיסיים לעשות את זה, מתו. זה ממש סתם.
ממש. אז בשעה הקרובה אנחנו נקדיש את מחציתו הראשונה של המשדר שלנו לאסון מירון. נדבר פה תכף עם אחד ממקורביו של המפכ"ל, מפכ"ל המשטרה, שהוועדה המליצה בעצם לפטר אותו הלכה למעשה, והותירה בידי הממשלה להחליט מתי ואיך זה יקרה. נדבר פה גם עם יעקב אחי מאיר, שהתפטר מתפקידו, נכון? כמי שראש הוועדה שקובעת את חתן ממליצה.
אולי הוא יגלה לנו למי הם רצו לתת את הפרס.
כן, הוא אמור להיות בעצם זה שבוחר את מחתן או קלת פרס ישראל לתקשורת.
הוא עם ועדה.
אולי זה אחד, אולי זאת את.
לא.
אבל לא נדע. כי הוא התפטר, זה בשעה הבאה, וגם נערך לגמר אליפות הספוקן וורד, איך נגיד בעברית? המילה המדוברת?
מה זה?
ספוקן וורד זה המתחכמים שמדברים איתך בחרוזים, את תורתם קרדום הם עושים, ובאמצעות המילים הם יורים חיצים, זה, אתה יודע, אתה... בסוף השעה הבאה.
אוקיי. ואתה בחרת שיר?
בחרתי שיר, נשמע אותו בסוף השעה הבאה.
נראה לי כבר שאני לא אוהב אותו.
כבר מעכשיו?
כן, כי שמעתי קצת, הודלף לי.
בסדר. 8:50.
אז אתה יכול עוד להחליף, בקיצור.
עד 9:50, העורכת יהודית דמרי אגסי. בהפקה, ויגאל ביגי בסור. טכנאי השידור עם אמיר שמואלי ולריסה בלטר קץ. חידו, אבולאבן בדיגיטל. ואנחנו, מטבע הדברים, עם המסקנות של ועדת מירון. פרשניתנו לענייני משפט, תמר אלמוג, שלום.
שלום, חבר.
שלום, בוקר טוב.
מה המשמעויות?
תשמעו. אז זהו, אני חייבת לומר, שמעתי את השיחה שלכם וזה מצטרפת לכל מילה, וגם האמירה הזאת, ההמלצות של המסקנה הזאת, אני אתחיל בסוף, ההמלצות, הממצאים, המסקנות של הוועדה הזאת, הם סופר חמורים, סופר חמורים. לקרוא את הדוח, קראתי את המלא, קראתי חלקים, עוד קראתי את התקצירים וחלקים מהמלא, עוד לא את כל המלא, מודה שלא הספקתי עדיין, אבל זה פשוט להתפוצץ, כי כמו שהם מסכמים את זה בסוף הדוח, הם אומרים, זו תרבות רעה. ואז רואים את התגובה הזאת, ואומרים, זאת בדיוק התרבות הרעה. שאומר הדוח, התרבות הרעה הזאת הביאה למותם של 45 אנשים. ואז, וזו תרבות רעה של התנערות מאחריות, ושל פוליטיקה, והתקטננויות, והתנערויות. ואז רואים תגובה, שהיא כל הסיפור הזה. עכשיו, זה לא משנה בעיניי מי כתב אותה. אולי רוצים שנדבר על מי כתב אותה. זה לא משנה, כי הדוח קובע שיש אחראים. אחד מהם הוא אחראי גם על התגובה הזאת. וזה הכל. ופה זה מתחיל ופה זה נגמר. עכשיו...
את חושבת גם שזה חלבי?
לא. אני חושבת שהם לא חלביות בכלל. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם דווקא, אם זה בסדר מבחינתכם, להראות למה זה לא חלבי ואיך זה קשור לאם תהיה ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר.
אוקיי.
אז מה שקורה הוא כזה דבר, הדוח הזה מגיע לשתי מסקנות, או יש לו שתי השלכות שהן הכי לא חלביות בעיניי שיש. האחת, אי אפשר לומר יותר, ראש ממשלה לא יכול לומר, לא ידעתי. וזאת מסקנה שבעיניי היא הכי שיניים שיש. אומר הדוח, ראש ממשלה מעצם תפקידו, מעצם העובדה שהוא אחראי על שורת נושאים, לא יכול לומר לא ידעתי, הם גם לא מאמינים לנתניהו שהוא לא ידע, ואומרים גם אם הוא לא ידע, ונניח ומאמינים לו, הוא היה צריך לדעת. מתי המסקנות האלה רלוונטיות, מתי ראש ממשלה, באשר הוא, לא יכול לומר לא ידעתי, כאשר אלו נושאים שהובאו בפניו שוב ושוב, כאשר אלו נושאים שנוגעים לסיכון חיי אדם, כאשר היה דוח בעבר במקרה הזה לגבי אסון הכרמל, שהיה צריך ללמוד ממנו. אז אם לוקחים את האמירות האלו על האסון הנוראי הזה, יש לזה השלכה.
אבל גם הבעיות בהר מירון הייתה להם חשיפה בתקשורת, כלומר,
נכון.
דברים נכתבו לאורך השנים.
יותר
גם אם שנה אחת
הם
לא נחשפת לזה, בשנה אחרי, שנה לפני, בטוח נחשפת לזה.
ויותר מזה. הם גם מביאים בוועדה הזאת ואומרים, הנה זה הגיע אליך באלף, בית, גימל, דלת. לא היה צריך למשוך בדש מעילך ולומר לך. אתה היית צריך למשוך לאחרים בדש מעילם ולומר, שימו לב. זאת מסקנה ראשונה שמתכתבת מאוד עם מה שקורה היום, ואמירות מה אמורים לדעת. אם זאת המסקנה לגבי ההילולה במירון, אפשר לדעת קל וחומר לגבי נושאים ביטחוניים. והדבר השני הוא, שהוא גם בעיניי מאוד לא חלבי באמירה שלו, זאת לא מסקנה שהיא כתובה בדרך הזאת, אבל היא מה שיוצא, היא התוצר. הוועדה בעצם מאוד, היא לא מקלה, זאת לא הגדרה נכונה, היא לא מקלה עם ניצב בדימוס שמעון לוי, אבל היא לוקחת בחשבון לטובה את קבלת האחריות שלו, ואומרת, כן. הוא קיבל אחריות, הוא בא ואמר, אז אנחנו פחות מתעסקים איתו.
אוקיי.
וגם כאן אנחנו לומדים בעצם שלקבלת אחריות פומבית יש השלכה ישירה ומעשית. אז גם במובן הזה, וזה עוד לפני שדיברתי,
זה גם משמעותי לגבי כל אלה שלקחו אחריות על השבעה באוקטובר מיד.
בהחלט, בהחלט. שבוע שעבר,
לעומת אלה שלא.
בדיוק. שבוע שעבר דיברנו עם השופט בדימוס, האלוף במילואים, פרופסור מנחם פינקלשטיין, שהוא עמד בראש ועדת הבדיקה לעניין בריחת המחבלים מכלא גלבוע. והוא אמר את המשפט הזה, הוא אמר, מי שלוקח אחריות פומבית, ועדת חקירה, פחות התעסק איתו, כי ממילא אין מה להתעסק יותר מדי בעניין של האחריות האישית שלו, אם הוא כבר אמר את זה. אז גם כאן, אי לקיחת אחריות פומבית, כי אולי זה יפגע בך, מלמדת שזה בדיוק הפוך.
כן, אוקיי.
אבל עוד משהו שיקרה, אני רק אומר לכם, עם ועדת חקירה שבאמת עבדה פה מאוד ברצינות, ולא לאט כל כך, זה לקח זמן, אז יכול להיות שבסוף ירצו להקים ועדת חקירה, כדי שזה ייקח עוד יותר זמן.
אוקיי, תמר אלמוג, פרשנתנו לענייני משפט, תודה.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
טוב, אנחנו אומרים שלום למי שמייצג, ייצג את המפכ"ל קובי שבתאי בוועדת החקירה, עורך הדין אלירם בקל, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אני משערת ששוחחת איתו אחרי פרסום המסקנות?
כן, כן.
הוא שוקל להתפטר?
לא, אני חושב שהוא הודיע, מסר הודעה, דיברנו על התגובה לדוח, דיברתם על התגובה לדוח הוועדה, המפכ"ל לא התעכב, שעה קלה אחרי פרסום הדוח, הוא הוציא הודעה ברורה, מפורשת, הוא אומר, אני רציתי בהקמת ועדת החקירה הממלכתית, אני מזכיר שהיו כאלה שרצו אז לסיים את העניין בבדיקה של מח"ש, אני רציתי ועדת חקירה, אני סומך על ועדת החקירה, אני מכבד את ועדת החקירה, אני מאמץ את מסקנותיה, אני רואה עצמי אחראי, ואני אפעל בעצם בהתאם למתווה שהוועדה עצמה קבעה. הוועדה אמרה, המפכ"ל יסיים את תפקידו במועד שהיא קבעה על ידי הממשלה. עכשיו, הקביעה הזאת היא קביעה מאוזנת, יש לה היגיון בצידה. אנחנו לא בימים רגילים, אנחנו בתקופת במציאות ביטחונית מורכבת, אנחנו בערב הרמדאן, במציאות פוליטית מורכבת. אני מזכיר שהמפכ"ל היה אמור בכלל לסיים את תפקידו בראשית השנה, והוא נענה לבקשת הממשלה להמשיך בתפקיד עוד מספר חודשים בגלל הסיטואציה הפוליטית הייחודית של ממשלת החירום.
אבל עורך הדין בקל, המפכ"ל, שאתה עורך דינו, אפילו לא בא ואומר, אסיים את תפקידי ברגע שניתן יהיה. שזאת ההמלצה, כלומר בימים כתיקונם הוא היה מודח היום בבוקר.
אז זה בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר ברגע שיהיה לי מחליף אני אסיים את תפקידי. אני מציע לכל מי שמבקש מהמפכ"ל או מציע למפכ"ל לפעול אגב בניגוד להמלצה שלה, או להנחיה של הוועדה, ולסיים את תפקידו היום בבוקר, לחשוב על המשמעות של הדבר הזה, לחשוב על המשמעות של מציאת מחליף למפכ"ל, במציאות הביטחונית.
בוא, אני חושב, אתה יודע שהשר לביטחון פנים כבר הרבה זמן רוצה להחליף אותו, אני מעריכה שכבר יש לו מישהו מתחת ליד. אבל אני לא מנה, עזוב רגע את המציאות, הבן אדם נמצא אשם באחריות אישית למה שנעשה. למה הוא לא אומר אני מתפטר? יגידו לו, רגע, תחכה קצת, לא תחכה קצת, למה הוא לא מתפטר?
רינה, בוא לא ניקח את הדברים לקצוות.
לא, אני באמת שואלת, תסביר לי, תסביר לי למה.
אי אפשר, אז אני אשיב כך. אי אפשר מצד אחד לבוא ולהגיד, הוועדה עשתה עבודה יסודית, הוועדה עשתה עבודה רצינית, אנחנו מכבדים את הוועדה. הוועדה גם קבעה מתווה, מתווה שהוא ברור, מתווה שהוא מאוזן, שהוא בא ואומר, המפכ"ל יסיים את תפקידו במועד שהיא קבעה על ידי הממשלה, היא גם נימקה מדוע. היא הסבירה שהימים הם לא ימים כתיקונם. עכשיו, אני רוצה לנסות להבין...
זה לא מונע ממנו להגיש את התפטרותו ולחכות. מתי הממשלה תקבל את ההתפטרות הזאת?
רינה, להיות מפכ"ל בתקופת רמדאן זה לא חופשת שחרור, זה לא איזה פרס.
כן, אבל אנחנו כבר מזמן אנחנו רואים שהוא נאחז בתפקיד. כבר כמה זמן כבר השר רוצה לפטר אותו והוא מתאמץ להשיג הערכה, ולפעמים גם זה עולה אולי באופן שהוא מנהל את המשטרה כדי לשאת חן בעיני השר שממונה עליו. הגיע הזמן אולי לשים את המפתחות.
אז אני חושב שהמפכ"ל אמר בדיוק את הדבר הזה, רק הוא אמר, אני מכבד את מה שנאמר, אני אפעל לפי מה שנאמר. אי אפשר מצד אחד לבוא ולהגיד, אנחנו, אגב, מדברים על הוועדה, הוועדה מדברת על זה שצריכה להיות הליכי חפיפה סדורים, הליכי חפיפה סדורים שהמפכ"ל לא נהנה מהם כי הוא נכנס לתפקידו אחרי תקופה ארוכה שלא הייתה בממשלה, במשטרה, לא היה במשטרה מפכ"ל קבוע.
אז בגלל זה הוא לא ידע מה קורה במירון, באמת.
לא, אבל בגלל זה שבאים ואומרים, רינה, תתפטר היום בבוק, תתפטר היום ותשאיר את המשטרה, ותשאיר את המשטרה כאן.
לא אמרתי את זה. אמרתי, אתה תשים את מכתב ההתפטרות שלך. רגע, עורך דין בקל, תקשיב מה אני אמרתי. אתה אומר, אני היום מציג את התפטרותי על המועד תכלית הממשלה. זה לא מה שהוא אמר.
אז זה בדיוק. אז רינה, אני... תקראי את הודעתו, זה בדיוק מה שהוא אמר. אין לי שום, אני לא נאחז בקרנות המזבח, אני מסיים 40 שנות שירות במדים, הגעתי לפסגה, כיהנתי כמפכ"ל, הייתי אמור לסיים את תפקידי כבר בתחילת השנה, ומבחינתי התקופה הזאת נקראתי לדגל בעקבות המלחמה. סיימנו. לעמוד עכשיו עם סטופר, אם זה יהיה היום בבוקר או זה יהיה מיד אחרי הרמדאן, נדמה לי שזה לא מוקד הדיון, נדמה לי שהאמירה החשובה יותר,
הערכית
יותר,
מרגיש,
המשמעותית יותר,
זה
האמירה הכללית שלו.
איך הוא מרגיש בתור זה שיש עליו אחריות אישית על אירוע כזה חמור?
אז תראי, ברמה האישית את תחושת האחריות הוא הרגיש מהרגע הראשון, בסדר? זאת אומרת, האירוע, שוחחתי איתו, אני חושב שיש לי באמת שעות ארוכות של שיחות איתו על מירון. זה אירוע שילווה אותו כל חייו. התמונות של האירוע, הרגעים שבאירוע, התוצאות הקשות ביותר של האירוע. הקביעה שנקבעה אתמול, שהיא קביעה משפטית, שהיא קביעה שמדברת באמת, הוועדה קבעה רף גבוה של אחריות אישית, גם למי שלא היה מפקד האירוע בפועל, וגם למי שבעצם אישר תוכנית שהיא דומה במהותה לתוכניות שאישרו כל המפכ"לים הקודמים. היא קביעה שאנחנו מאמצים אותה, אנחנו מכבדים אותה, הוועדה אמרה את דברה, והמפכ"ל מרכין את ראשו ומקבל את ממצאיה.
עורך הדין בקל, אתה בכוחו של מנהל המשטרה. אמרת שיש לך שעות רבות איתו של שיחות על הנושא הזה. אתה יכול לומר, אולי בשמו, לאזרחים, שהמסקנות והלקחים מופקים, שיש איזו למידה?
כן, בהחלט. זאת אומרת, אני חושב שאולי זאת אחת מהבשורות הכי חשובות של הוועדה, שכבר בעצם... אתמול פגשנו את הדוח הסופי שלה, אבל כבר יצאו תחת ידיה דוחות ביניים. אירועי מירון היום נראים אחרת לגמרי מאירועי מירון בעבר. חלק מזה כפועל יוצא מזה שנעשו פעולות שלא נעשו בעבר על ידי הממשלה, הגבלת מספר המשתתפים בחקיקה, קביעת מנגנון של פרויקטור אזרחי, הפקה אזרחית של האירוע, זאת אומרת כל אותם דברים שאגב המשטרה הצביעה להם במהלך השנים שאין ביכולתה לעשות אותם, וקראה לממשלה למנות מפיק אזרחי ולקבוע ולנהל איזה משטר של קירטוש סביב אירועי מירון קורים. אני חושב שיש גם שיפורים דרמטיים שהמפכ"ל יישם בתוך המשטרה בכל הנוגע באופן כללי לאירועים המוניים. אירועים המוניים הם בהגדרה אירועים מסוכנים, אירועים המוניים הם בהגדרה אירועים שיש בהם מרכיב של קושי בניהול, אבל עדיין אנחנו, למשטרה היה נוח מאוד שלא התקיימו אירועים המוניים, אבל במציאות שאנחנו נמצאים בה, כשיש הפגנות, תהלוכות, מצעדים, אירועים דתיים, צריך להתמודד איתם וצריך למזער למינימום את הסיכון שכרוך בהם. אני חושב שהדבר הזה נעשה. אני חושב שאנחנו בהחלט נמצאים במקום טוב הרבה יותר ממה שהיינו לפני כמה שנים.
אוקיי. עורך הדין אלירם בקל.
אגב, השר כבר אמר לו משהו למפכ"ל? השר דיבר איתו, אתה יודע?
אני לא יודע, אני לא יודע להשיב על כך.
אתה יודע אם הוא מתכוון לדבר פומבית היום, בקרוב, בנושא הזה?
אני חושב שההודעה שלו, ההודעה שלו מדברת בעד עצמה. אני חושב שההודעה שלו הייתה גם בינתיים יחידה מבין כל אלה שעברו תחת ידה של של הוועדה. אני חושב שהיא הייתה הודעה מאוד ברורה, בעיניי, אמירה ערכית ומפורשת, וכך צריך בעיניי עובד ציבור לנהוג.
אוקיי.
אוקיי.
נחכה לראות מה יעשה השר. תודה רבה לך.
תודה לך.
להתראות. עורך דין אלירם בקל.
בכוחו של מפכ"ל המשטרה, קובי שבתאי. אנחנו יוצאים, רגע, יש דיווחי תנועה. וואו. מה זה?
יאללה.
תראי מה זה.
לך על זה.
את יודעת, רינה, שאני לא מאמין לדיווחי התנועה. לא ייתכן שאלה הפקקים, כל פעם אותו דבר, כל פעם, יש פה איזושהי קונספירציה, אבל אנחנו כפופים למוקד התנועה, ולכן נדווח. איילון צפון עמוס ממחלף יוסף טל עד מחלף ההלכה.
מחלף אומרים?
אומרים רינה. רצינו פעם להעלות את רות אלמגור המון בסוף התוכנית להגיד איפה טעינו. איילון דרום עמוס מכפר שמריהו ועד מחלף השלום. כביש אחד מערבה עמוס ממחלף גנות ועד מחלף ההגנה. פרסומות ואז נחזור.
רגע, כאילו תקשיב.
כן.
אני, יש לי פלאפון חדש.
אוקיי.
ולא הצלחתי לחבר אותו. ואת הפלאפון הישן השארתי באוטו. אז אני הולכת לאוטו להביא את הפלאפון שלי, ואם עד סוף הפרסומות אני לא אחזור, אז אל תדאג. ותחיל את השידור בלעדיי, אני אצטרף.
לריסה, כמה זמן הפרסומות? 3 דקות.
לא, אני לא אספיק, אז אני אחר קצת, אבל אני חייבת שיהיה איתי פלאפון, כי אני מקבלת תגובות וככה.
רוצי לאוטו להביא את הטלפון, אבל כשאת מגיעה לטלפון, תקליטי לי בהודעה קולית שאלות, ואני אשמיע אותן לרואיינת הבאה, ואני אתנהג כאילו את פה.
אני אצטרף, אני אצטרף. אל תדאג.
על הכיפק. רוצי אבל. סלם, תק 3 דקות, ביי. אנחנו כאן 8:32 עכשיו, רשת ב', רינה ועקיבא, שנינו כאן באולפן, ממשיכים לסכם את השבוע הזה, ואנחנו עד ממשיכים עם הנושא שאיתו פתחנו, דוח מסקנות ועדת החקירה בנושא אסון מירון. אומרים בוקר טוב לחברת הכנסת מירב כהן, יש עתיד, שלום.
בוקר טוב, רינה ועקיבא.
בוקר טוב. את כחברת כנסת, כחברת אופוזיציה, מרוצה, מסופקת מהמסקנות האלה?
קודם כל, זה רגעים מאוד עצובים, ואני רוצה לפני הכל להשתתף בצער המשפחות שאני בטוחה שכל השנים קשה להם מאוד, אבל בטח אלו ימים טעונים במיוחד. אז שקודם כל צריך לחשוב עליהם ולזכור אותם. אני חושבת שזה אסון האזרחי הכי כבד שהיה בתולדות מדינת ישראל, 45 הרוגים, ואחרי 3 שנים חטפנו גם את האסון הביטחוני הכי כבד, תחת אותו ראש ממשלה. ואני חושבת שזה לא מקרי, אני חושבת שיש חוט מקשר, וזה עולה מאוד חזק מהמסקנות של הוועדה, וגם מהתגובה של הליכוד. בסוף מסרבים להודות באשמה, מסרבים לקחת אחריות, מסרבים ללמוד לקחים, לתחקר, וכשלא מפיקים לקחים, זה מתכון בטוח לעוד אסונות. ואם חשבנו שאחרי השיבה באוקטובר יהיה איזושהי, ייפול איזה אסימון ותהיה איזושהי צניעות, או נראה תגובה אחרת, אנחנו רואים שהתגובה לא השתנתה. שוב פעם, השינגימל השם, השמאל השם, האופוזיציה השמה, הוועדה של תמולנים, מפריחים כרגיל איזה קונספירציה גם לכינוח, וזו כרוניקה ידועה מראש. בהצלחות, נתניהו הוא הראשון לזהות, ובאסונות, לא משכו בדש מעילו, מה שנקרא.
אני חושב, איך תשכנעי את המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, אומרים, אוקיי, אם יש עתיד, יש עתיד מההתחלה סברה שנתניהו צריך להתפטר בגלל זה ומאוד סיבות, אז מה השתנה עכשיו? כלומר, מה את אומרת למי שטוענים שאת בפוזיציה הזאת כבר מלכתחילה, שבאת עם זה מהבית?
אז אני חושבת שרגע בואו לא נסתכל על מה שהיה, אלא על מה שיהיה. אתם יודעים, לציבור יש לרוב, בכלל, בני אדם, יש תחושה אחרי אסון שהרע מאחורינו, ושכבר שילמנו את המחיר, אבל זה לא תמיד ככה, ויכול לבוא עוד אסון. ואנחנו לא נפיק לקחים, ואני מציעה לקרוא את מה שכתוב בדוח הזה, ואת הכרוניקה הזו שמלמדת על תרבות שלטונית רעה, של כל הזמן לעשות שיקולים פוליטיים, של לדחות החלטות. אם אנחנו לא נפיק לקחים מהדבר הזה, פשוט המחירים יהפכו להיות עוד יותר כבדים. אני חושבת שנתניהו צריך ללכת וצריך לתקן, לא רק בגלל מה שקרה ובגלל אלו שמתו, אלא קודם כל למען אלו שעדיין בחיים. ואני חושבת שזה צריך להטריד את כולם, לא משנה מאיזה מחנה פוליטי הם. ואני חושבת שגם מה שעוד מטריד זה שכבר אין שום קווים אדומים, ואין שום כבוד לכלום. לא לוועדת חקירה, לא לפרס ישראל, לא לצבא, אפילו לא למשפחות חטופים. משהו התקלקל, וצריך להסתכל על זה בעיניים אמיתיות. ואותה ועדת חקירה, שבאמת אני חושבת שזו בושה שלא הקימו אותה במקום, אותה ממשלה של נתניהו, וזה הוקם רק לאחר מכן. צריך גם לומר שגם המפלגות החרדיות לא הקימו את הוועדה הזו, שזה ציבור שאין מתיימרות לדאוג לו. ואנחנו רואים שבסוף ההנהגה לא הייתה מספיק אמיצה כדי לבוא ולעשות צדק למען המשפחות האלו. הם מאוד טובים וחזקים כשצריך לשמור את הציבור ככה עם קצבאות של ישמרו אותם עניים ולא ידעו אותם לצאת ולעבוד, וככה אוהבים לשמור אותם קנויים ועניים, אבל כשצריך לבוא ולהילחם ולעשות צדק למען הציבור שלהם, שם הם לא נמצאים.
לא בטוח שהבנתי את כל הקישור הזה. כלומר,
מירב,
כן, רינה.
האם העובדה שגנץ שותף לממשלה הזאת, אפשר לראות בו גם מי שנותן יד להתנהגות הקלוקלת הזאת?
תראי, הכוונות הן טובות, אבל כן. בסוף זה מאריך ימים של ממשלה שמי שעומד בראשה כבר הוכיח מעל לכל ספק.
לא, בואי, גם אם גנץ עוזב עדיין יש 64 אצבעות לנתניהו בכנסת.
כן, אבל אנחנו גם זוכרים את הקושי הגדול ואת התחושות הקשות מיד אחרי האסון, ואני חושבת שבאותו זמן, אם היינו איתנים בדעתנו ועושים יד אחת ודורשים או להחליף את השלטון או לכל הפחות להוציא את הקיצוניים משם, אם היינו מאוחדים בדרישה הזו, אני חושבת שהתוצאה הייתה אחרת, אבל אתה יודעת, הנבואה ניתנה לשוטים, אני לא יודעת בדיוק מה לומר איך הדברים היו מתנהלים, אני יודעת שלתת רשת ביטחון לממשלה הזו, שמי שעומד בראשותה מוכיח פעם אחרי פעם אחרי פעם שהוא לא מקבל החלטות בצורה עניינית, זו טעות, גם אם הכוונות הן טובות.
יכול להיות שמעבר לענייני המלחמה, השיקולים של מלחמה, אם היא מנוהלת כמו שצריך או לא מנוהלת כמו שצריך, המשא ומתן לשחרור חטופים, אם הוא מנוהל או לא מנוהל כמו שצריך, היה אפשר לצפות מגנץ ואיזנקוט שיכניסו לשיקולים שלהם אם להישאר או לצאת מהממשלה הזאת גם את העניין של המנהל התקין, של ההתנהגות אל ערכים ממלכתיים כמו פרס ישראל, כמו ועדות חקירה ממלכתיות?
קודם כל כן, אבל זה גם בסוף משפיע על זה שהמלחמה לא מתנהלת כמו שצריך. המלחמה לא מתנהלת כמו שצריך. יש לנו צבא וחיילים אמיצים שמסתערים על כל משימה באומץ אדיר, ובאמת מביאים את ההישגים הטקטיים של הצבא, אבל את רואה שבעניין האסטרטגי, שלאן אנחנו הולכים, ותוכנית שלנו, ומה יקרה יום אחרי, ואיך אנחנו עושים בריתות הגנה עם, עם השכנים שלנו, ומי יחליף את חמאס, לא מתקבלות החלטות, ומה לעשות, חיילים לא מחליטים האם משאירים את ציר פילדלפי פתוח או לא, או האם מפנים את צפון הרצועה אחרי שניקינו אותה, או האם מכניסים סיוע הומניטרי. אלה לא החלטות של צבא, אלא החלטות של מנהיגים, וכשהמנהיג, כמו באסון מירון, כל הזמן דוחה את קבלת ההחלטות, וכל פעם שם במקום הראשון את השיקולים הפוליטיים, אז בסוף זה לא רק עניין של מנהל תקין ותרבות שלטונית קלוקלת, בסוף זה עניין של חיי אדם, זה היה נכון באסון מירון, וזה נכון גם בשבעה באוקטובר לצערי.
אבל אנחנו רואים, חברת הכנסת מירב כהן, שעל פי המדד היחיד שיש לנו לסביעות רצון של ציבור, הציבור כרגע מרוצה הרבה יותר מגנץ ואיזנקוט מאשר מכם ביש עתיד. הם בחרו למרות כל הרתיעה שלהם ולמרות כל הביקורת שלהם להיכנס לממשלה ולהיות חלק מהקבינט שמנהל את המלחמה. אמרת להעיף את הקיצוניים, קבינט המלחמה הוקם כדי להרחיק את סמוטריץ' ובן גביר מניהול המלחמה, ובסקרים הם יותר מפי שתיים מכם כרגע במנדטים, אז אולי זה מה שהציבור
אין
רוצה.
אין ספק, ועם זה אפשר להתווכח שגנץ והאיזנקוט עשו את הדבר הפופולרי שהציבור מאוד רצה ועדיין רוצה בו. הציבור רוצה אחדות וממשלה שעובדת בצורה עניינית. העניין הוא שאנחנו רצינו לתת את האחדות הזו, אבל מה שהוצא לנו זה להיכנס ככישות, ואנחנו לא רואים בממשלה שכרגע קיימת ומתפקדת ממשלת אחדות אמיתית, שבה אנשים משתפים אחד לשני ומקבלים החלטות בקונצנזוס. להפך, אנחנו רואים קבינט שמדליף את עצמו לדעת, שממדרים אנשים.
לא, לא, מהקבינט המצומצם לא מדליפים. אבל עדיין, הוא נוסע לארצות הברית ונפגש עם אנשים.
שמכירה את התחומים, את חושבת שיש שיתוף פעולה בנתניהו לגנץ, שגנץ משפיע נתניהו, שהוא לא ממדר אותו, שההחלטות מתקבלות בצורה מקצועית, מה?
כן, אני חושבת שדווקא זה שהוא נסע לארצות הברית, גם לי ברכתו של ראש הממשלה, זה אומר שהוא עושה דברים. זה אומר שהוא גם לא מתייחס, לא נבהל מזה שראש הממשלה מסכים או לא מסכים שהוא יישא.
אנחנו לא בעולם של נבהל או לא נבהל. אנחנו בעולם שהאם החלטות מתקבלות בצורה עניינית וטובה.
אבל כשהוא הולך ונפגש עם אנשים בממשל האמריקני, בוושינגטון, הוא עושה, הוא משפיע.
אוקיי, את חושבת שיש לזה צורה? אני חושבת שלא טוב ששרים באותו, ששר באותה ממשלה, יש הוראה שהשגרירות תחרים אותו ולא תשרת אותו.
תגידי,
אני לא חושבת שזו דינמיקה טובה בזמן מלחמה, אבל אני לא חושבת שהקבינט הזה מתפקד טוב.
אני שואלת אותך כמירב כהן, את לא יותר רגועה כשאת יודעת שבקבינט המלחמה המצומצם נמצאים גם גנץ ואיזנקוט?
אני לא רגועה בכלל. אני לא רגועה גם בגלל מה שקרה וגם בגלל האתגרים שבפתח, ואני לא רואה שינוי משמעותי בצורת ההתנהלות של המדינה, ואני חוששת שיש לנו עוד אסונות כבדים שעלולים לקרות אם אנחנו לא נתעשת. ואני חושבת שכל עוד נתניהו עומד בראשות הממשלה, שמה לעשות, או ראש ממשלה הוא תפקיד עם הרבה השפעה, אנחנו לא יכולים לנטרל את זה. כשבן אדם לא ענייני, שלא שם את טובת המדינה במקום הראשון, מנהל את המדינה, דברים טובים לא ייצאו מזה. גם אם נעשה שינויים קוסמטיים כאלה ואחרים, זו בעיית היסוד. ואנחנו רואים שגם אם הכוונות הן טובות, בסוף הקבינטים מתנהלים בצורה שהיא לא תקינה, ובסוף התפקיד של הקבינט זה לא להתעסק בטקטיקה של האם הצבא יתקוף מכאן או משם, בשביל זה יש לנו רמטכ"ל, אלא מה התוכנית המדינית שלנו, אולי אנחנו מובילים, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו מובילים, בוודאי זה יוביל לשום מקום כל המאמצים שלנו, ואני אפילו לא מתחילה לדבר על התקציב שהוא מקצץ בשירותים חיוניים בזמן מלחמה, ומעודד השתמטות ונותן עוד תקציבים לאברכים, וההכבדה בנטל והפטור מגיוס שבדרך, כל כך הרבה דברים לא תקינים שקורים, את יודעת, אני מבינה שאיזנקוט וגנץ יושבים שם ובאים מכוונות טובות, אבל התוצאה היא נוראית.
אני יש לי הרגשה שביש עתיד מבינים שהם עשו טעות, בגלל שזה גם בא לידי ביטוי באופן שהציבור מגיב לזה, אבל כבר קשה להם להודות בזה.
אני יכולה לומר לך שבערכות שלנו לפני קבלת ההחלטות, הערכה הייתה שהמחיר הפוליטי על מעשה כל כך לא פופולרי, יהיה אפילו גדול יותר, וההחלטה התקבלה בלב שלם. וגם לפיד, שאת מוזמנת כמובן גם לראיין אותך, מאוד שלם עם החלטתו, כי הוא יודע שזה הדבר הנכון למדינת ישראל, ואולי בטווח הקצר יש איזה מחירים פוליטיים כבדים, אבל בטווח היותר ארוך, אני חושבת שהציבור גם יעריך את זה, כי זו התנהגות שיש בה אמת.
מעניין יהיה לראות באמת אם זה יקרה,
אבל אני מקווה שתוארך.
אני סקרנית לדעת אם מתישהו כאילו אתם תקבלו הערכה כמו שאתם חושבים שיקרה.
אני אגיד לך מה, המצב במדינה כל כך גרוע וכל כך מדאיג, שזה הזמן לשים רגע את השיקולים האלה בצד, יהיה מה שיהיה. אני אומרת לך, אני מוכנה לשלם כל מחיר, אם אני ידע שעשיתי כל מה שאני יכולה, כדי שהחטופים יגיעו הביתה, כדי שלא תיפתח עלינו עוד גזרה מסוכנת מהצפון. ואם זה יעלה לי במחירים פוליטיים כאלה ואחרים, אני שלמה עם זה. אני רק צריכה לא לעשות שקר בנפשי.
מי שיותר עושה את זה עכשיו זה דווקא גנץ ו...
כן, הם שילמו, הם החליטו לשים כל שיקול בצד.
אני ממש לא מסכימה. אני לא נכנסת על מה היו השיקולים שלהם, אבל אנחנו... בהחלט קיבלנו החלטה שהיה ברור שהיא איננה פופולרית.
כן, אבל אתם לא תורמים להחזרת החטופים, והם
אתם לא חתומים על שום מהלך בעצם בחודשים האחרונים.
אני חושבת שהלחץ הציבורי שאנחנו מפעילים הוא לחץ מאוד משמעותי, ואני חושבת שאופוזיציה שבאה ואומרת, אנחנו נתמור בכל עסקה, ואנחנו ניתן תמיכה גם האופוזיציה, כי כל עם ישראל צריך להיות מאוחד מאחורי הדרישה הזו, נותנת גב לנתניהו, שיש לו חברים בתוך הקואליציה שלו שמסכלים את העסקה הזו, okay. יש לו גב פוליטי לבוא ולומר, יש לי רוב לזה. ואנחנו אפילו הרחקנו ואמרנו שלטובת המטרה הזו, אם צריך אנחנו גם ניכנס, נעשה הכל. אבל הוא בינתיים לא מביא שום דבר כזה, אז אנחנו לא סתם ניכנס כדי להיות פשוט.
כן, סתם. אוקיי.
בינתיים גנץ מבקר מנהיגי עולם ושואי עולם ומקבל החלטות.
מאחלים לו בהצלחה, באמת. הלוואי זה יוביל למשהו.
חברת הכנסת מירב כהן, יש עתיד, יש את ירושלים. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פעם היה רובי ריבלין היה אומר, שלום לכם מירושלים.
נכון.
פעם יש ירושלים היה כבוד.
שלום לכם, מלשכתי בירושלים, בכנסת אגב, יש פה דורבנים שאני רואה מהחלון.
באת ברגל גם הבוקר או שגבה לי בערך מאז שהיה לצרה?
אני בכנסת גם הבוקר.
לא, אבל הלכת ברגל מבית הכרם לכנסת?
לא, הבוקר לא הלכתי ברגל, כי יש לי פגישות, אז הייתי צריכה את הרגל.
כשאני גרתי בירושלים, יכולתי להגיע בקלות ברגל, הייתי גרת ממש קרוב. אגב, עקיבא, אתה יודע מאיזה הודעות קיבלתי כשלא היה לי פלאפון?
כולנו שמענו, מה קיבלת?
לא, קודם קיבלתי ממישהו בשם עקיבא נוביק, מה שלומך הבוקר, איך המרגש, איך התחושות, חמוד.
זה היה לפני התוכנית, אמרתי, בואי נתאם מה נשאל את המרואיינים, אבל לא היה מענה, אמרתי, בסדר.
ולא עניתי לו, אתה מבין, אז עכשיו יש לי את הפלאפון, אז אני עונה.
מרב כהן, צר לי שנאלצת לשמוע את הדברים.
למה? אז את סובלת, מרב?
לא, הדינמיקה ביניכם היא חברית. מאחלת גם לנו בפוליטיקה כזו דינמיקה.
כן, תודה רבה.
שבת שלום.
תודה רבה. אנחנו דוגמה ומופת.
את מבינה כמה קשה מצבה של המדינה, שאנחנו דוגמה ומופת. אחרי הפרסומות יהיו כאן פרשנינו. נמשיך את הדיון החשוב הזה. מה קרה לרק העובדות מדברות? פעם זה היה.
מה אתה אומר?
פעם היינו אומרים, רק עובדות מדברות וכולי, עכשיו פשוט אנחנו כאן.
עכשיו עובדות זה לא להיט.
גם העובדות מדברות.
העובדות כבר הם לא להיט.
בואי נמתג את עצמנו כתוכנית, גם עובדות. פעם שאלו את אבי גבאי אם הוא אוכל כשר, הוא אמר, אני אוכל גם כשר.
לא, נכון, אתה יודע.
אז גם עובדות, אנחנו פה תוכנית שבה תקבלו גם עובדות, וגם עובדות אלטרנטיביות. אבל מי שכן עוסקים בעובדות, ולא רק, הם פרשנינו. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום.
בוקר טוב.
שלום, שלום. על איזה עובדות אתה מדבר?
טל שלב, פרשנית פוליטית, וואלה ניוז, שלום.
בוקר טוב.
כמה עליצות, וואו.
טל שלב, אתה לא מכיר.
לא, אז אני רוצה לשאול אתכם, האם הראש אמו? שהדוח של הוועדה הזאת, שבשונה מעקיבא אני חושבת שהוא לא חלבי, יחלוף על פנינו בלי להשאיר סימנים?
מיכאל.
כן, תראה, אני חושב שכן, אגב, לא רק שהוא יחלוף בלי להשאיר סימנים, אני חושב באמת שהדבר הגרוע ביותר זה אפרופו תגובת נתניהו לדוח, וכל הסיפור סביב הדבר הזה, דווקא באמת כי בסוף הרבה אנשים קראו את הדוח או ראו חלקים ממנו ואמרו, וואו, אולי צריך להתייחס לזה ברצינות, אולי באמת נבדוק, אולי נעשה משהו. אבל ברגע שבא בעצם מה שנקרא מפקד הכוחות, הדמות ההיררכית העליונה, ואומר, חבר'ה, כל מה שאתם רואים פה זה הכל זה בעצם מניפסט פוליטי, לא צריך באמת להשקיע בדבר הזה זמן. אני חושב שזה המסר הגרוע ביותר, ואני חושב שעכשיו לצפות מאנשים שלמרות הדברים האלה של נתניהו, יקרו את הדוח, כאילו, אני רוצה להאמין שאנשים ינהגו בצורה אחרת, אבל אם אני חושב שנתניהו פגע בצורה חמורה במשהו, זה באמת בדבר הזה, שאנשים ינחו והתייחסו ברצינות לדוח הזה, שאני חושב שהוא דוח חשוב מאוד, לא פוליטי, לא מוטה, מאוד ממלכתי, מאוד נכון. אגב, לשבחם של חברי הוועדה יאמר שהם גם לא התפתו לכל מיני עניינים פופוליסטיים, בסוף הביאו דוח שהוא מאוד מאוד רציני.
טל.
אני חושבת שהניסיון שלנו כל הזמן לחפש מה תהיה ההשלכה הפוליטית של הדוח הזה, הוא אולי ניסיון עקר. אנחנו יודעים כבר שבנימין נתניהו והממשלה שלו שרדו הרבה מאוד דברים, באמת לא אסון נוראי כמו אסון המירון ואסון השבעה באוקטובר שהגיע שנתיים וחצי אחריו, אבל אני לא בטוחה שהמבחן הוא האם תהיה לזה השלכה פוליטית. המבחן הוא בעיניי ציבורי ואולי אפילו היסטורי. בסוף הדבר הזה נרשם בהיסטוריה. יכול להיות שעכשיו בנימין נתניהו אומר, אל תתייחסו לזה. אבל בסוף, בעוד 50 שנה, כשאנשים ילמדו על אסון הר מירון, וכשהם ילמדו על אסון השבעה באוקטובר, הם ילמדו מי היה ראש ממשלה בתקופה הזאת. מזה לא יהיה אפשר לברוח. והם יקראו את הדוחות האלה, כמובן, אלא אם כן עד אז יהיו ככה ריבים בוויקיפדיה, וזה יעלה מהוויקיפדיה, אבל בסך
לא,
הכל...
יש לי הרבה הערכה לדורות הבאים, באמת, אבל הייתי רוצה... שבדור שלנו, לא, 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 הייתי רוצה שבדור שלנו גם נרגיש שזה משהו.
לא, אז אני חושבת קודם כל שדווקא התגובה של נתניהו, אני לא מסכימה עם שמש, כלומר, אני חושבת שהיא דווקא, התגובה של נתניהו היא רק מבהירה כמה הדוח חשוב מבחינה ציבורית, והייתי ממליצה לכל מי שלא קרא אותו, כן ללכת לקרוא אותו עכשיו, כדי להבין למה, על מה נתניהו מדבר כשהוא אומר דוח פוליטי. מי שקורא את הדוח הזה לא יכול לחשוב שהוא דוח פוליטי, הוא דוח רציני ומקצועי, ארוך יש לציין, אבל אני חושבת שדווקא הזלזול של נתניהו הוא בדיוק ההמחשה של מה שכתוב בדוח.
אני רוצה להגיד לכל מצביע ליכוד, לכל חבר ליכוד, לכל מתפקד בליכוד, לכל חבר כנסת מהליכוד, שכולכם תדעו, גם אם אתם לא מסכימים עם התגובה הזאת, התגובה הזאת ניתנה גם בשמכם. היא לא ניתנה בשם ראש הממשלה, היא ניתנה בשם הליכוד.
אולי נדבר על זה רגע. מתי בעצם מחליט נתניהו להוציא הודעה בשם הליכוד, ומתי הוא מחליט להוציא את ההודעה בשם משרד ראש הממשלה או לשכת ראש הממשלה?
קודם כל, נתניהו חושב שהוא זה הליכוד והליכוד זה הוא, והוא חושב שהוא זה הימין והימין זה הוא.
לא, מבחינת הליכוד הוא צודק, זאת מפלגה שבה אין עליו ביקורת אפילו.
אבל הוא הגיע למצב, אחרי שהוא עשה את הזהות בינו לבין הליכוד, הוא עשה את הזהות בינו לבין הימין, ואז הוא עושה את הזהות גם בינו לבין המדינה.
פעם היה...
ובעיניי זה דרך שעושים דיקטטור.
אבל למה להסתתר מאחורי המפלגה? למה להגיד המפלגה? זאת התגובה.
כי זה לא נאה, זה לא מכבודו אפילו להגיב באופן אישי. אני מכירה את זה, אני זוכרת.
כי אז יכול לבוא ולהגיד שזה שרה נתניהו, לינון מגל, נכון?
לא, זה לא בגלל זה. לא, זה לא בגלל זה. אני יודעת כי אני זוכרת כמה תגובות הייתי מקבלת לפגוש את העיתונות, וזה תמיד היה מהליכוד. זה לא נאה לא לראש הממשלה להגיב אפילו, אז הוא מגיב בתור הליכוד.
אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד שיכול להיות שהוא גם כן גורם לזה, וזה התגובות של נתניהו עצמו, זה תמיד תגובות שמוציאות אותו כאדם חזק, כזה ששומר על הביטחון, זה שמצטלם עם חיילים חסונים כל הזמן, זה שמקיף את עצמו באנשים, בתגובות שהן בדרך כלל תגובות עוצמתיות, וזה מתחבר למה שאת אומרת, הוא גם לא רוצה להראות שהוא מתעסק בכלל באיזוטריות ודברים שוליים מהסוג הזה, אבל במקרה הזה אפילו יותר חמור, להפוך דבר שהוא, דבר שבמהות שלו הוא מקצועי, לפוליטי לחלוטין, זה אני חושב פה באמת.
אני שמעתי פה טל שלב, את רומזת בעצם שמה שינון מגל עשה אתמול, שהטיל את האחריות על שר נתניהו לתגובה הזאת, יכול להיות שזה מהלך מחושב?
אני לא יודעת אם זה מהלך מחושב של נתניהו בעצמו, או מי מיועציו של נתניהו שמנסה עכשיו לנקות את מצפונו, אבל באמת זה קצת מביש שבכל פעם שיש איזו תגובה שלא בלשכת נתניהו לא חשים בנוח איתה, פתאום תמיד מתברר שזה שרה נתניהו. אגב, זה אותו גלגול אחריות.
אני חושבת שזה האמת. אני חושבת שזה באמת האמת. אני מזהה את הסגנון של... נכון, אבל...
ראש הממשלה הוא מי שחתום.
סבבה, הכל נכון, אבל אני כבר מזהה את הסגנון שלה.
אבל אם היועצים של, ושוב, מי שבדרך כלל מדליף את הדברים האלה זה יועצים של נתניהו, לטעמי, אם היועצים של נתניהו לא מצליחים לעצור את התגובה כפי שהיא מנוסחת, לבוא אחר כך ולרוץ ולהגיד, זה שרה נתניהו, זה לא אנחנו, וואלה, זה לא מכבד את...
תגיד שמש, אתה חושב שב...
לא, רינה, יש לנו 17 שניות.
כן. רציתי לדעת אם בן גביר יפטר.
אני מדבר בהזדמנות.
זה בשבוע הבא. מיכאל שמש, טל שלו, וואלה ניוז, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
בשבוע
נעים.
בשעה הבאה פרס ישראל וספוקן וורד ועוד המון המון דברים לא בלתי מעניינים.
כאן רשת בית. רינה מצליח ועקיבא נוביק. כאן רשת בית.
אני רואה על המסך של כאן 11 שאת נהנית מהטלפון החדש.
לא, אני לא מצליחה להפעיל אותו, עקיבא.
שמענו אילו צפצופים בשעה הקודמת.
זה של הישן, בגלל זה רצתי לאוטו להבין.
את משני טלפונים עלייך.
כן.
הבנתי.
כן.
שתלכי בדרכים ישרות ותשלחי רק הודעות טובות. לא היו ניבולי פה, מה מברכים על טלפון חדש?
אוי, עקיבא, באמת, על זה לא חשבתי.
כן, בטוח.
מה מברכים?
אני לא מעז לבקש מהמאזינים לשלוח לנו, כי הם ישלחו עוד. אז עזבו, אל תשלחו. ברכות לטלפון חדש. זה שינוי בחיים. שינוי אווירה, לא?
כן, כן.
אני מכיר מישהי שרצה פעם באמצע שידור לאוטו, נטשה את מי שמשדר איתה לרעיין לבד, כדי להביא טלפון חדש שהיא שכחה באוטו.
לא, את הישן.
את הישן, הבנתי. מה רצית לומר?
רציתי להגיד לך משהו, אבל זה שכחתי. אתה יודע, בגיל שלי יש נתקים במוח.
תראי.
זה קורה.
קחי את הזמן לחשוב. אני בינתיים אספר להם מה בשעה הזאת. אנחנו תכף נהיה עם תושבי עוטף עזה, שעד היום נדרשים להחליט אם הם חוזרים לבתיהם, או כן, נשארים במלונות.
כן, זה דבר מדהים, אתה מבין? אם הם לא חוזרים, הם מפסידים כסף.
כן.
כאילו זה ממש סחיטה, לא?
תראי, נלבן את זה תכף, אבל...
אם מישהו מפחד, אם יש לו ילדים שמפחדים...
יכול להישאר במלון. נהיה עם אחד מהם, ממי שהתמודדו במוצאי שבת, בגמר הפואטרי סלאם, או ספוקן וורד. שזה, אמרנו בשעה הקודמת, דיבור בחרוזים וכו'. דני רוקי הצטרף אלינו כאן, אני שומע את עצמי עם הד? משונה. נהיה עם חברתה, עם מישהי ששרתה בצבא יחד עם ג' מפקדת.
אני רוצה להגיד לך שזה עשה לי את השבוע הידיעה הזאת.
שלראשונה בחיל האוויר
אישה מפקדת טייסת, עקיבא, תקשיב, אני מתרגשת כל פעם כשאני אומרת את זה.
מי חלם?
אני ממש.
מאז בגץ אליס מילר, והייתה אחת הטייסות הראשונות, הייתה צאצאית למורדי הגטאות, נדמה לי רוני צוקרמן קראו לה, ואכן, היינו כחולמים.
הייתי רוצה עכשיו להיות בצבא, ולעשות דברים שחיילות עושות.
היית מנסה להגיע לקורס טייס?
אני לא חושבת שאני מתאימה לקורס טייס, לא יודעת אם הייתי עוברת את המיון.
למה?
אבל כן הייתי יכולה להיות לוחמת.
לגמרי.
זה כן, הייתי יכולה.
לא, לא מקנה בכוח שיתקל בלוחמת רינה.
אבל אני מקנה, כי כשאני עשיתי צבא, גם עשיתי דברים שנחשבו, אז מתקדמים לנשים, אבל עכשיו, וואו.
כן, כן.
אני מצדיעה לנשים האלה, לבנות האלה.
מחר יצוין יום האישה הבינלאומי, הלועזי. אצלנו בתוכנית כל יום הוא יום האישה. אנחנו לא צריכים ימים בינלאומיים כדי לציין. אנחנו מעצימים נשים, אבל...
אני מסכימה איתך, וגם אני לא מאוד משתגעת על, על יום האישה. אני באמת חושבת שצריך זאת. כל יום, כל רגע, להעצים ולקדם נשים.
אמת. ונהיה עם יעקב אחימאיר, שהוא יו"ר ועדת הפרס, עדיין יו"ר ועדת הפרס, פרס ישראל לתקשורת.
בתקווה שהוא יגלה לנו למי הם רוצים לתת את הפרס.
בדיוק.
שלא יינתן או כן יינתן, איפה זה עומד?
זה לא ברור. יואב קיש מנסה לבטל, או הודיע על ביטול הפרס הזה, כנראה כדי שמישהו, אדם יזם מאנשי המחאה, נגד הממשלה לא יקבל אותו.
אבל הוא ביטל את כל הפרסים, כאילו, יש עוד פרסים.
הוא ביטל את כולם והודיע על איזה פרס סמלי.
אז למה לא שומעים על כל הפרסים האחרים? שהם לא מדברים, נגיד היסטוריה, ארכיאולוגיה, לא יודעת, יש תמיד עוד פרסים.
הראשון שהתפטר הוא יעקב אחימאיר, שדווקא היה, הוא הביע שמחה על הניצחון של הליכוד בבחירות האחרונות, למשל. הוא כעיתונאי היה מאוד... יעקב אחימאיר, אתה יודע, זה שם קוד לעיתונאי שנמנע מלהביע דעות פוליטיות על המסך או מול המיקרופון, רק אחרי פרישתו לפנסיה. הוא יצא מהארון הצפוי כבן למשפחה הרוויזיוניסטית וכאיש המחנה הלאומי, אבל הוא הראשון שמתפטר. הוא אומר, אין טעם, אם אתם לא רוצים שנבחר, אם אין פרסים, אז אני לא שם.
איכשהו הטלפון שלו בבעיה, אז מי ששומע אותנו ויש לו נגישות אליו, שיתקשר אליו, יגיד לו שאנחנו מחפשים אותו.
אולי הוא ישב עם חברים ואז רץ לאוטו בדיוק להביא את הטלפון הישן שלו?
אני חשבתי שיש לי את הטלפון של אשתו, אבל אין לי. אבל גם לא בפלאפון הישן ולא בחדש.
נגיע ליעקב אחימאיר, אבל קודם לכן אנחנו רוצים להיות עם מצוקתם של מי שפונו מעוטף עזה. ועכשיו נדרשים להחליט, נדמה לי עד היום, האם לחזור לבתיהם, למרות החששות והאיום שמרחף מעל היישובים, או להישאר במלונות עד חודש יולי, ואיתנו איש קיבוץ סעד, יואב פרנקל. שלום יואב.
בוקר טוב, מה נשמע?
מה שלומך אתה?
אנחנו בסדר. אנחנו ספציפית, המשפחה חזרנו הביתה השבוע. בלית ברירה, וחשוב להדגיש את זה.
למה בלית ברירה?
היא המתווה שהממשלה העבירה ביום חמישי האחרון, והמדרג שהם בנו כך שמי שלא חוזר עד היום, בעצם מתקצת לו חצי מסכום המענק שיינתן לו, ובעצם גורם לזה שאם לא נחזור, לא היינו חוזרים עד רגע זה, אז לא היינו יכולים לעמוד בכלל באפשרות הכלכלית של להשכיר דירה באופן עצמאי בכל מקום אחר.
רגע, יואב, משפחת פרנקל מקיבוץ סעד, כמה נפשות אתם מונים?
יש לי 5 ילדים, ברוך השם.
ואתם?
גיל 12 עד גיל 2.
ומהיום בעצם, יום למחרת הטבח, מאז אתם הייתם במלון?
נכון. אנחנו היינו במלון בים המלח, יחד עם כל הקהילה. עכשיו, חשוב להבין, האפשרות להישאר במלונות היא לא באמת ישימה. כי משרד החינוך כבר דוחק בכל האנשי המקצוע של משרד החינוך לחזור למוסדות שבהם הם היו לתרום המלחמה, מה שפירק את מוסדות החינוך במלונות, בטח במלונות המרוחקים כמו ים המלח. אנחנו השבוע, הבן שלי כבר הגיע לבית ספר כשכמעט ואין מורים, והוא גם הילד היחיד מגילו. וצריך להבין שעד רגע זה, למרות הבקשות של תושבי העוטף, הממשלה לא הסכימה להאריך את התאריך הזה שנקרא השביעי, שאני גם לא מבין בכלל מה העניין לתת תאריך ספציפי. היינו מבינים אם נניח היו מחלקים את אותו מענק למדרגות יומיות, ואומרים כל יום שאתה נשאר במלון מוריד לך את החלק היומי מהמענק. אבל ברגע שהם קבעו יום ספציפי, האפשרות שלנו להיערך לעבור עד השביעי לחודש, מהרגע שהודיעו לנו, לסחירות בכל יישוב שהוא לא נמצא בעוטף, היא פשוט לא קיימת. אני חייב להגיד שיש פה הרבה דברים שהם גם לא עניינים של, של כסף שהתושבים צריכים או יכולים לקבל. אם אנחנו היום מקבלים תמיכה ממשלתית שאומרת, אני עכשיו רוצה לעבור ליישוב X, ואלה גילי הילדים שלי, והמדינה יוצרת קשר עם הרשות המקומית ועוזרת לנו למצוא את מוסדות החינוך למשל. אני במשך שבועיים ניסיתי למצוא מוסדות חינוך ביישוב מסוים שרב רצינו לעבור, והתקשיתי. אתה צריך למצוא את הגננת הספציפית ולהגיע אחר כך לנציג במועצה המקומית ושיאשרו לך את זה, והאם הגן מלא או לא מלא, אין תמיכה אמיתית לזה שאנחנו לא נחזור. עכשיו אני חייב להגיד שאני מבין לגמרי אנשים שרוצים לחזור לביתם, גם אנחנו גם מתרגשים בזה שחזרנו, ויש הרבה חברים שזה מה שהם רוצים, הם רוצים לשוב לביתם, אני חושב שהמדינה צריכה לאפשר להם לחזור. השאלה היא מה קורה עם אותן משפחות שיש בהם ילדים פוסט-טראומטיים, שישבו 24 שעות ויותר בממד ביום המלחמה, וכשהם יצאו החוצה הם גם ראו בדרך בכבישים גופות על הכביש, כי אי אפשר להסתיר לילדים את העיניים כשאתה נוהג, בסדר? וחלקם או רובם, כמו שקרה אצלי, נפרדתי מהמשפחה שלי כשיצאנו מהקיבוץ, אני הלכתי למילואים, ועד רגע זה אני עדיין בצו 8, אני כרגע מדבר איתכם לרמת הגולן, אז אשתי גם לבד עם הילדים כרגע, ילדים פוסט-טראומטיים, מחויבים לחזור לקיבוץ בעל כורחם. אנחנו מבינים את האדוות של זה, המדינה מבינה את האדוות של זה, שילדים שחוזרים כשהם לא מוכנים לזה נפשית, ואתמול בלילה, באחת בלילה, אשתי שולחת לי הודעה, יואב, אנחנו לא מצליחים לישון, הפיצוצים פה מטורפים. באמת? הבן שלי לא מוכן לישון לבד, לא מוכן ללכת לשירותים לבד. הבת הגדולה שלי, בקיצור, אנחנו מדברים על ילדים שחוו חוויה משוגעת, שלא ניתן בכלל להכיל אותה, בטח שלא כאנשים בוגרים. וכשאתה מחזיר משפחות שלא מוכנות לזה, ואתה בעצם מכריח אותם לעשות את זה, כי הם לא יכולים לעמוד כלכלית, הם לא יחזרו. זאת אומרת, גם אם אני רוצה לחזור, הייתי חייב לצאת מהמלון קודם כל, כדי שיהיה לי את המענק ביד.
מתי המשפחה של... מתי חזרתם לסעד?
אנחנו חזרנו הביתה ביום שלישי בלילה, ב-12 פרקתי את המכונית האחרונה, ומאז אנחנו שם. הילדים אתמול הלכו פעם ראשונה למוסדות החינוך ביישוב. וכבר, אני אומר, כבר ביום שלישי שחזרנו, שמענו שיום לפני זה בחוג כדורגל של הילדים, היה צבע אדום באמצע החוג וכולם רצו לכל עבר.
תגיד, ואני באמת אומר, הקיבוץ מלא? חזרו הרבה או חזרו מעט או איך?
בקיבוץ שלנו הייתה קבוצה שרצתה לחזור, ואחרי שיצא המתווה, בעצם כמעט כל הקיבוץ או כל המשפחות עם הילדים חזרו. ואני אומר באמת, אני לא רוצה לדבר בשם אחרים, אבל אני אומר שבעוטף באופן כללי אנשים חזרו עם דמעות בעיניים, חזרו כשאינם רוצים לחזור. זה המשמעות של מה שקרה פה. והמשחק הזה, עד רגע זה, אין תשובה עדיין מהממשלה, האם הם מעריכים את התאריך הזה ואנשים יוכלו להישאר יותר. ובסוף זה לא שאפשר ללחוץ לכפתור ולחזור הביתה. לחזור הביתה מחמישה חודשים במלון זה להעביר דירה. אנשים כבר חזרו, הממשלה מגמגמת, ואנחנו כבר חזרנו, כי אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון שלא יהיה לנו את היכולת בכלל לעמוד בלגור במקום אחר.
זה ממש מבאס.
יואב פרנקל, אתה חמישה חודשים כבר במילואים?
כן.
מה אתה עושה במילואים?
אני מנפי בסיירת יונתן, בחטיבה 6 של בעצם חטיבת הציוני.
בעצם נערה בגבול הצפון לקראת לקדם פני רעה.
היינו בעצם תקופה ארוכה בכל מיני גזרות שונות בצפון. כרגע אנחנו נערכים לתפוס מחדש גזרה. חיילים שלנו שוחררו הביתה לסדר גודל של חודש וחצי. אני כמפקד לוגעת המפקדה, אז בעצם נשארתי להכין את הציוד הלאה להמשך. ואנחנו חוזרים.
תגיד,
אנחנו חוזרים.
אין גוף ממשלתי שאתה יכול לפנות אליו ולקבל ממנו איזה...
אני לא יודע מה בדיוק...
זה סעד.
אני חייב להגיד שהקהילה שלנו מאוד תומכת בקיבוץ סעד, ובקיבוץ יש מי שמנסה לסייע, אבל בסוף זה הסף הבלתי אפשרי כאנשים פרטיים. אני גם לא חושב, אגב, שכמועצה מקומית. זה צריך להיות משהו שגוף שהוא ממשלתי, למשל במשרד החינוך, ציפיתי שיקום חמ"ל שעוזר לשבץ את ילדי המפונים לבתי ספר ולמוסדות. מה זה עוזר? הוא צריך לעשות את זה. זה כמו שאמור לקרות אותו באופן אוטומטי. כשאני הייתי צריך להתחנן לגננות שיקבלו את הילדים שלי לגני הילדים שלהם כדי שאני אוכל לא לחזור לקיבוץ, אני... עזבו שרגשתי מבוזה וכאילו... זה פשוט לא סביר. זה לא סביר.
תגיד, ואין מצב לקיבוץ אחר?
חיפשנו. חיפשנו הרבה. אנחנו כמעט חודש שנים חיפשנו לאן אנחנו יכולים ללכת שהוא לא עוטף עזה. ובאמת לא מצאנו. הקיבוצים מלאים, אגב, בקיבוצים יש שותפות מאוד גדולה, אז הרבה קיבוצים קיבלו אליהם אנשים, והם פשוט מלאים.
נכון.
הם מלאים, ואין מקום בגני ילדים לילדים, ואין בתים כדי לשכן. אני מכיר משפחות שחיו שתי משפחות בבית רק כדי לעבור לקיבוץ אחר ולא לשוב. סיטואציות באמת הזויות.
אנחנו מכירים, גילוי נאות, אנחנו, אתה ואני יואב, מכירים מזה 20 שנה אולי? אבל...
מאיפה?
כיתה זין.
אין לנו חברים משותפים בישיבות תיכוניות.
יואב, איך הוא היה בבית ספר?
קודם כל לא הכרנו במסגרת בית ספרית, כן, אבל...
לא, דתיים מכירים את בני גילם, אבל תראה, בשנים האחרונות היית... לא למדתי איתו, הוא היה במצפה רמון ואני בחספין בגולן, את יודעת מה המרחק?
היית צעיר.
הלבבות פתוחים, רינה. אבל תגיד, אנחנו גם בשנים האחרונות היית יועץ בכנסת.
תספר לי אחר כך.
כן. היית בין היתר יועצו של יואב גלנט, לפני אותו שר ביטחון. יש לך עם מי לדבר? יש איך לפנות? יש איזשהו מענה?
תראה, אני לא רוצה להיכנס רגע, כאילו, למקום הבן אישי שלי איתו, קודם כל, אני אוהב אותו מאוד, ואני חושב זה הבן אדם שהייתי רוצה לראות כרגע בכיסא, ואני מאוד מאוד שמח שהוא שם, בטח בהיבט המקצועי של המשרד שלו, ואני באמת חושב שהסיפור הזה לא צריך לחנות במשרד הביטחון. בסופו של דבר, האם אנחנו נצטרך להיות מטופלים בטיפולים נפשיים לאורך שנים, זה לא קשור למשרד הביטחון, ואם אנחנו צריכים מוסדות חינוך, אז זה משרד החינוך. אני חושב שהיה צריך לקום פה איזה גוף ממשלתי שהוא בין משרדי, שיודע לתכלל את הדבר הזה ולתמוך באנשים האלה. ואני אגיד יותר מזה, גם אם כבר עכשיו, אנחנו כבר חזרנו, כי אין ברירה. והמדינה יכולה, כאילו זה שאם משרד ראש הממשלה יודיע בשעה הקרובה שהם העריכו זה עד ה-17 לחודש, זה כבר לא רלוונטי ל-90% מהאנשים, כי כבר חזרנו, אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון הזה. גם אי אפשר לטרטר את הילדים כל כך הרבה וכל פעם לשנות להם את העתיד. אבל אני אומר, גם עכשיו, אחרי שחזרנו, צריך לקום גוף מסודר, מאורגן, שהולך לחשוב על הדבר הזה, הולך לחשוב על זה שהחזרנו משפחות עם פוסט-טראומה לאזור מלחמה. זה הסיטואציה. אפילו שעכשיו צפון הרצועה, כביכול סיימנו את העבודה שם, אני אומר לכם, לגור בקיבוץ צד, או לגור באלומים, או לגור בכל האזורים האלה, הרעשים והתחושה, וכמות החיילים והכלים, זה מלחמה.
אפילו אנחנו, כשאנחנו רק מבקרים שם לפעמים, נגיד לבשל לחיילים, אני שומעת שם פיצוצים, אני באמת לא יודעת איך אפשר לגור שם.
אמת.
אני ממש אומר לכם באמת, להגיע הביתה, ביום שלישי בלילה, בשתיים בלילה, והבן שלי החמוד אומר לי, אבא, אני מפחד, אני לא יכול לישון, אני מפחד, תבוא לישון איתי במיטה. ואני אומר לעצמי, למה המדינה הכריחה אותי לחזור במציאות הזאת? על הכיפק מי שמסוגל ורוצה לחזור, אני באמת שמח שכל מי שחוזר לביתו. השאלה היא מה קורה עם מי שלא מסוגל, עם מי שפוסט-טראומטי ולא יכול לחזור ולא רוצה, ואיך המדינה תומכת בזה.
יואב פרנקל.
כבר חזרנו עכשיו, צריך לחשוב איך עושים את זה בצורה הכי טובה ולתמוך באנשים האלה.
נקווה שזעקתך פה תשמע. יואב פרנקל, איש קיבוץ סעד, מ"פ מילואים, שוטף עזה, תודה רבה.
תודה לכם, תודה. יום טוב.
אנחנו ממשיכים, רינה. יעקב אחימאיר עמד עד אתמול בראש ועדת פרס ישראל לתקשורת. הוא הודיע על התפטרותו אחרי ששר החינוך יואב קיש ביטל את הפרסים, את פרסי ישראל השנה, ושר החינוך שוחח איתו וכו' וכו'. איתנו יעקב אחי מאיר, שלום, בוקר טוב אדוני.
בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
איכן עומד את החלטתך עד אתמול להתפטר?
תראה, המינוח שאני התפטרתי הוא לא כל כך מדויק, משום שכולנו יודעים ששר החינוך יואב קיש הוא שביטל או דחה את הנקת או את הטקס של פרסי ישראל לשנה הזו. זאת אומרת, בעוד זמן קצר, ביום העצמאות הקרוב. זאת אומרת, מכיוון שהודיע, מה שהודיע שר החינוך, ואני נתמניתי עוד לפני כן, הסכמתי להיות יושב ראש הוועדה לעניין פרסי התקשורת, פרס ישראל לנושא התקשורת, אז ראיתי את עצמי פטור מהמינוי הזה, משום שאם בין כל וכל לא מחלקים את פרסי ישראל השנה, או שזה נדחה או שזה בוטל, כאמור, אז מה יש לי לעשות? אני אפילו לא צריך להתפטר.
ובכל זאת התפטרת.
לא, כי הוא רצה כאילו שאולי אתם תבחרו השנה, אבל הם יוענקו רק בשנה הבאה, אם אני הבנתי נכון.
אני לא יודע, אני, מכיוון שכך, אז אני הודעתי למשרד החינוך, לגברת שעובדת במשרד החינוך, על כך שאני רואה את עצמי פטור מתפקיד היושב ראש, וכאמור, כפי שהודיע שר החינוך, הוא שיבש את לוח הזמנים בנושא הזה, לא אני שהתפרצתי הודעתי על התפטרות או משהו כזה.
לדעתך החלטתו מוצדקת?
למה, לדחות או לבטל? כן, לדעתי היא לא מוצדקת. לדעתי בהחלט היא לא מוצדקת, זה כבר לא קשור אליי, כן? זה קשור כבר לכלל הציבור. משום שאני מאמין במסורת, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לשמר את המסורת, את המסורות הטובות. ואני לא חושב שזה היה ראוי לשבש את לוח הזמנים שבמקרה אני נקלעתי אליו, כן. אבל גם יתר אחרים, מילא חתני הפרס, קלות הפרס, שוודאי כמהים כבר לקבל את תעודת הפרס, תעודת בטקס הזה. אבל לא אני שיבשתי את המצב, אלא כאמור ההודעות של שר החינוך.
תגיד, אתה הספקתם לבחור?
לא, אני אפילו לא הייתה התכנסות של הוועדה, של חברי הוועדה.
אין לך אפילו בראש מועמדים שאתה חושב שראויים לפרס?
רצינו כבר לגלות. חשבתי שתגלה לנו מי זוכים.
יש לי בראש הרבה דברים, ויש לי בראש הרבה מועמדים, אבל אין לי מי להתייעץ.
בוא תתייעץ איתנו.
אתה כבר קיבלת.
אני כבר קיבלתי ב-2012.
האמת, כן, האמת, אין דבר יותר מכובד ומרגש לדעתי מלקבל פרס ישראל, אבל בגלל זה חבל באמת לבטל את זה.
אמרת זאת אתמול?
אבל דיברת עם השר על זה?
כן, הוא צלצל אליי, כאשר הוא ראה את כל הידיעות, את כל ההתפטרות כביכול שלי, והסביר לי מדוע הוא דחה את הטקס מטעמי המצב שבו אנחנו שרואים עכשיו, ואין זה ראוי עכשיו לקיים את הטקס הזה. והבינותי שהוא מבקש ממני לחזור מההתפטרות במרכאות, ואני לא הודעתי שאני חוזר לתפקיד שלא קיים לעת עתה. וזהו המצב.
לא הצלחת לשכנע אותו? בדברים שאמרת לנו עכשיו?
אני כמעט לא התווכחתי איתו, כן? זה בעיקר היה מונולוג של השר. מונולוג מאוד מנוסף יפה, אבל כאמור, אני צוחק משום שאנחנו מדברים פה ומנסים לברר את פשר המונחים הללו, שמצד אחד אני לא התפטרתי, כי לא יזמתי איזשהו שום צעד כזה, אלא פשוט שר החינוך וכו' וכו'. אחרי שהוא הודיע את הדבר הזה, אז אני הודעתי לגברת במשרד החינוך, שאני רואה את עצמי פטור מיושב ראש הוועדה, הרי אין פרסי ישראל השנה.
אתה חושב, יעקב אחימאיר, שהמהלך כזה של שר החינוך, יש עוד מהלכים מהסוג הזה, פוגעים בערך הממלכתיות?
בוודאי. אני חושב שזה פוגע בערך הממלכתיות, בוודאי. ובאמת, מוצאי יום העצמאות, כאשר מחלקים את הפרסים וטקסים אחרים של יום העצמאות.
זה אחד הטקסים הכי יפים, אגב.
זה טקס יפה, וזאת מסורת יפה, ושלא לא נפגעה. מדי פעם מדברים על כך שהיו לחצים פוליטיים על ועדה זו, ועדה אחרת. אני רוצה לציין שכבר בעבר הייתי יושב ראש ועדה של פרסי ישראל לעניין התקשורת. ואנחנו בחרנו בזמנו ברון בן ישראל. וזאת אומרת שיש לי קצת אני צובר ניסיון כיושב ראש ועדה.
אני הייתי בטקס הזה בעולם. זה היה, בנט היה שר החינוך. היה ראש ממשלה, אני חושבת.
היה ראש ממשלה, כן.
נכון, ואז קיבלו גם, קיבלה...
כן, ואני לא שמעתי, כשהייתי, קיינתי בתפקיד, לא תפקיד זה, אז לא הגיעו אליי שום לחצים, שום רמזים, את מי לבחור וכל להתנהל בצורה מאוד מאוד נקייה.
אני באמת, סליחה, אני לא מבינה איך השר הסביר לך, אם הוא הסביר לך, מה הקשר בין המלחמה לבין הפרסים האלה, מה הקשר?
אני לא יודע, אבל הוא, כאמור, הוא דיבר, זה היה כמעט מונולוג, אפשר לומר שאני שמרתי על כבודו, ואותי זה לא... מיותר להציג אותי כגיבור של מחאה, של גיבור שעומד על משמר המחריות או משהו כזה, כי לא אני אשם בכל הדבר הזה, אשם, אלא זה שר החינוך.
ובכן, יעקב אחי מאיר, נשמע בשורות טובות, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
איך להיפרד ממך רק יו"ר ועדת הפרס בדימוס?
קודם כל חתן פרס ישראל.
כן, חתן. ובדימוס יו"ר
ועדת הפרס. בוא נקווה, אולי עוד דברים ישתנו וזה יחזור, אני יודעת.
אולי אפשר להוסיף בסוגריים, יעקב אחי מאיר בסוגריים בדימוס או משהו כזה.
כן.
גנרל במילואים.
גנרל, איש רשות השידור בדימוס.
אתה יודע, אתם יודעים, אני לא רוצה לגזול מזמנכם, אבל מה שכואב כאן זה נוצרה מסורת יפה, אתה מבין, גם הדלקת המסורת, גם חידון התנ"ך וכולי. וזה מופר, זה הופר על ידי שר החינוך. וזה חבל, חבל.
ממש חבל.
יעקב אחי מאיר, תודה רבה.
אני מודה לכם שוב, תודה רבה.
אחרי הפרסומות...
באמת חבל, זה באמת חבל, זה ממש מעצבן, למה? למה אי אפשר לתת פרס ישראל? את יודעת איך אני אוהבת את הטקסים של יום העצמאות? אני לא יוצאת מהבית, אני כל הזמן רק בטלוויזיה רואה את כל הטקסים.
גם את חידון התנ"ך?
בטח גם את חידון התנ"ך, כן. ברור.
ולא נגענו בסיבה שבליכוד אפילו לא מכחישים. שאייל ולדמן, יזם ישראלי, אמור היה לקבל את הפרס, וכל הביטול הזה הוא כדי למנוע ממנו את פרס ישראל. שזה מצער, וזה חבל.
ממש,
ממש. אבל...
כל פעם כשאני חושבת שהגענו לתחתית, אז כמו שמישהו אומר, אתה שומע את הדפיקות מלמטה.
אז אחרי הפרסומת נעסק פה בדברים יותר אופטימיים.
אוקיי.
נציין את יום השנה, יום האישה למניינם. ונדבר על המילה העברית הכתובה והמדוברת.
אוקיי.
אבל זה יקרה אחרי הפרסומות. את יכולה לרוץ לאוטו להביא עוד דברים.
בסדר.
פרסומות.
ביי.
אני רוצה להקריא לך ידיעה חדשותית, אפשר?
כן.
מתוך האתר כאן, כאן חדשות. סבב מינויים בצהל, בלה בלה בלה, ידה ידה, ידה. סגן אלוף ג' מונתה למפקדת בסיס עובדה של חיל האוויר, ותועלה לדרגת אלוף משנה. היא האישה הראשונה שמונתה אי פעם לתפקיד מפקדת בסיס בחיל האוויר.
וואו, וואו.
כמה זה ג' אני חושב, אולי...
אל תנסה לנחש.
לא לנסות, למה? לא לתת לאויב מידע?
כן, לא רוצים לחטוף אותה, אם היא שומרת...
נקרא לה ג'
אנחנו נקרא לה ג' אבל אנחנו רוצים לדבר עם נועה, שהייתה שלישה של הטייסת.
נועה צפריר, ראית ג' היתה מהשירות.
ושהיא מכירה אותה ואת הדרך שהיא עשתה, וגם אני מבינה שההורים שלהם שירתו ביחד. בוא נגיד שלום, שלום, נועה.
בוקר טוב לכם.
מרגש, נכון?
מרגש מאוד, ברכות חמות לסעל ג'
סעל.
לסגן אלוף, ראויה, ראויה מכל בחינה שהיא, מאוד מאוד מרגש ומשמח.
תגידי, כשנפגשת חשבת שזאת תגיע רחוק?
בהחלט, היא בלטה כבר בתור צוות אוויר צעירה, אני כבר אז הסתכלתי עליה, קצינה מקצוענית, ערכית, נחושה.
היא טייסת הובלה הייתה, נכון?
נכון. אני התגייסתי כמה שנים מאוחר יותר אחריה, כשהיא כבר הייתה בשירות, כמובן כי קורס הטייס הוא ארוך. וחשוב להגיד במעמד הזה, כי אנחנו מדברים פה, זה לא עניין מגדרי. מינויים בתוך חיל האוויר, ורוצה להאמין גם בצהל בכלל. צהל ג' היא פשוט מוכשרת, ו... המינוי מגיע מתוקף איכויותיה ויכולותיה. כי לפעמים יש כל מיני אגדות אורבניות בתוך חיל האוויר, מי מתקבל לקורס, מי מסיים אותו, ומי מקבל מינויים. אז אך ורק בזכות עצמה.
איזה תכונות צריך?
אני חושבת שכשאני הסתכלתי עליה מהצד, כדוגמה מעוררת השראה, הייתה לה קודם כל רוח ספורטיבית. אני זכרתי, חזרתי באחד מימי הראשונים בטייסת, כקצינת ניהול שבאמת מטפלת בכל העון האנושי בטייסת, ופתאום נתקלתי בזה בחורה רגועה כזאת, שרצה כל בוקר מרחקים ארוכים ומתאמנת לאיזה טריאטלון או איזושהי תחרות רצינית, וחזרתי נפעמת הביתה לספר, תקשיבו, אני יכול להיות שהיא טייסת, אבל הבחורה הזאת ממש נחושה וחדורת מטרה לעבר כל דבר כנראה שהיא עושה.
בעצם היא לא מהטייסות הראשונות בחיל האוויר. היא כבר מהדור נכדה שלהן, לא?
תראה, עברו הרבה שנים מאז בגץ אליס מילר, וכמובן היו טייסות ראשונות, כן, בחיל האוויר, גם לפני, בדורות הראשונים שלא מדברים על זה, אבל יש פה משהו, תראו, החגיגה היא היום כי ההבניות החברתיות והפטריארכיה זה, הן מושרשות, ולא מגיעות מספיק נשים מלכתחילה, והשמחה היום היא כי נשים צעירות וילדות יוכלו לראות בתפקיד הזה האדיר של מפקדת בסיס, שזה כמו מפקד עיר, כמו ראש עיר, לראות בזה דוגמה, כי אתה באמת לא יכול לשאוף לעשות משהו אם אתה לא רואה בו הרבה פעמים
לגמרי.
מודל נכון, נשי. ויש פה עניין, כי גם כשישבתי בטיסה חזרה לארץ, כשאני לומדת כרגע, אני שחקנית בטייסת, וכרגע אני...
את שחקנית?
אני שחקנית.
גמרינה.
אני בוגרת בצבי ובוגרת בתי ספר לטיסה.
אוקיי.
אז אני אומרת, כשישבתי ליד אנשים רנדומליים במטוס, והם אמרו לי, מה את עושה פה בתור סטודנטית? אמרתי, אני בקולג' בינלאומי לתעופה. אמרו לי, איזה יופי, את הולכת להיות דיילת. ואז אמרתי להם, לא שזה רע להיות דיילת, אבל אני טייסת. אמרו לי, כלומר, זה בכלל לא עלה על דעתם. יש גם היום אחוזים דומים, גם בצבא וגם באזרחות, רק 5% נשים טייסות.
טוב, בואי, כשאני הייתי בצבא, מי בכלל חלם?
נכון.
אז בעצם...
וזה לא סתם.
החשיבות היא שעכשיו ישמעו, יסתכלו ילדות, נערות, ויגידו, אוקיי, זה דבר אפשרי, למה בעצם שאני לא אכוון את עצמי לשם?
גם להסתכל, אני בטוחה שגם בתוך החיל אישיותית, כי אתה חולף המון אנשים עד שאתה מגיע. למעמד הזה, היא הולכת להוביל בסיס ענק, את בסיס ההכשרות המוביל של חיל האוויר, שאני לא אפרט על הפעילות שבו, אבל אפשר לעשות גוגל פשוט ולראות. אבל להבין שנשים יכולות להוביל ולהנהיג, וגם מנהיג שהוא שקט, כי לא הייתה איזושהי בחורה outgoing, מתלהמת, באיזשהו שקט היא נסחה הרבה מאוד ביטחון, ומצד שני הייתה גם מאוד כיפית חברתית. יצא לי לארגן את הדברים בתוך הטייסת, וזה לא סתם כשבן אדם מגיע למקום הזה, וכן, זו דוגמה מצוינת למצוינות. קודם כל כבן אדם, וכן, גם לבנות, כדי באמת להגיע למקומות האלה.
יפה.
היום,
וואי, אני כל כך מתרגשת מזה.
נכון, גם אני באמת מאוד מאוד מתרגשת מזה, ושתדעו לכם שהיום בעולם, מי שמוביל את תעשיית הנשים שמייצר היום הכי הרבה נשים טייסות, זה הודו.
הודו?
הודו. Air India, האיירליין של Air India, יש בו כיום את הכי הרבה נשים טייסות. לצערנו היום הנשים שנמצאות בחברות... המובילות בארץ, הן גם באחוז הקטן הזה של...
תגידי, זה קשה להיות טייסת? כאילו, אני רואה לפעמים אני נכנסת לקוקפיט, הם לא עושים כמעט כלום.
הנה, היום האישה מחר, מה, את עכשיו מקטינה את ה... חבלים
את השעונים ויושבים ומדברים איתי, כאילו, הטייס מדבר איתי.
זה רק נראה. יש להם חלוקת קשב, מה? זה אפילו ברדיו אין את זה. שום... נאחל בהצלחה.
אני מעריצה של טייסים וטייסות.
נאחל בהצלחה לגולדה, או ג'קלין, או ג'ניפר.
או גילה.
כן, גינה,
לכולן. ג'יזל. מי שרוצה וחולמת.
אני באמת מצדיעה גם לך ולכל הבנות שמעיזות ופורצות דרך בצבא וחורשות נתיבים חדשים לאלה שיבואו בעקבותיהן. ואני באמת גאה בכם בצורה שאי אפשר לדמיין, ואני באמת מתרגשת. אני, כששמעתי את הידיעה הזאת על ג'ימל, אני באמת הייתי בהיי כמה שעות, באמת.
לחלוטין. אני הייתי ביחד איתך באותה תחושה, ושוב, גם שהיא...
ג'ימל, אם את שומעת אותנו, אנחנו אוהבים אותך. הכבוד, אני מצדיעה לך. תצליחי, תשיגי, תצליחי, ושיבואו עוד רבות אחרייך.
סחתן, סחתן גבריאלה, או... ג'וליאט, בהצלחה.
עקיבא, עקיבא לא משחרר את משחק הניחושים, אבל
אנחנו... בעיניי זה מגוחך בחיל האוויר, אפשר לומר את השם הפרטי, כל בסדר, אבל אוקיי, אנחנו ממלכתיים.
לא אמרת את זה על בנים, אתה אומר את זה...
אני אומר את זה גם על בנים.
אוקיי.
נעת ספריר.
תודה שדיברתי.
תודה רבה.
אבא שלך טייס גם?
אבא שלי גם היה איש צוות אוויר, שנים רבות. והתעסק בפיתוח okay, של נשקי okay. העתיד של החיל, אבל זה, בבית האישי שלי, אנחנו, הוא מעולם לא העיר את עיניי כילדה קטנה, ואמר לי, תראי, הנה F-16, הנה F-15, תראי איזה מגניב זה להיות, יכולה להיות אולי נווטת קרב. והוא נזכר שנייה לפני הגיוס שלי להגיד לי, יו, תקשיבי, את פורה לקורס טייס ותלכי ותעשי כמוני, ואמרתי לו, על מה אתה מדבר? מה זה? מה זה בכלל תיסע? זה לא מעניין אותי, אני הולכת להיות שחקנית. זה באמת מה שעשיתי עד שלפני כמה שנים נתנו לי ליום הולדת תיסעת הכירות מתנה, ופתאום אמרתי, וואו, זה מגיע.
תגידי, גם נשים אחרי גיל 60 יכולות ללכת ללמוד טייס, להיות טייסות?
רינה, כן. התשובה היא כן, ואני מפצירה בך לדבר איתי בהמשך.
אוקיי.
מה לגבי נשים מעל גיל 60 שנראות מתחת לגיל 40? טוב, נועה צפריר, תודה רבה לך.
תודה רבה, נועה, היה כיף לדבר איתך, תודה רבה.
תודה.
תודה, יקיריי.
אחרי הפרסומות, spoken word, פרסומות. מה את עושה במוצא, שרינה? יש תוכניות?
לא.
ינקה ללאן? יש לי הצעה. במוצא שבת הקרוב יהיה גמר... הפואטרי סלאם הישראלי. עכשיו את בוודאי שואלת, מה זה פואטרי סלאם?
אני שואלת.
ומה זה אומר גמר? אז אנחנו ביקשנו אל קו השידור את אומן הספוקן וורד, מי שמנהל את תחום הסדנאות בפואטרי סלאם ישראל, יואב תלמור, שלום.
בוקר טוב.
אתה תתמודד בגמר הגדול במוצ"ש?
רגע, תסביר לנו במילה אחת מה הוא.
מילה אחת קצת קשה, ורגע לפני המילה אחת, אני חייב לציין, אז כן, בשתיים, אולי אפילו שלוש, אני חייב לציין שפואט לציין זה פרויקט של תיאטרון האינקובטור הירושלמי הנהדר. פואטרי סלאם, בעצם הז'אנר שאנחנו מדברים עליו זה spoken word poetry, או שירה מדוברת בעברית, שאין לו באמת כללים, וזה לא בהכרח שירה בחרוזים, כמו שעקיבא אמר קודם.
אז מה ההבדל בין זה לבין דיבור רגיל?
מה ההבדל בין שירה לבין כתיבה רגילה?
לשירה יש?
כן, מה?
לא, בשירה בכל זאת, גם אם היא לא חרוזים, יש בה איזה מאפיינים. בוא תדבר איתי בספוקן וורד.
אז גם בספוקן וורד יש מאפיינים, אני אתעלה באילנות גבוהים, ואגיד דוד אבידן אמר שיר הוא... כל מה שאני קובע שהוא שיר, זה פחות או יותר הרוח בתקופה הזאת, לטוב ולרע.
אז במוצאי שבת יבואו אמנים מטובי המדברים, השירה המדוברת. הווה נטעים את מאזינינו בשירה המדוברת?
תן לנו שירה.
בסדר גמור, אני... אבצע חלק משיר שנקרא נפלנו טוב.
נפלנו טוב מעט, יואב תלמור, בבקשה.
לעת ערב אנחנו יושבים במרפסת, חולקים רגע ושמים קלים. את שואלת כבדרך אגב, איפה נתחבא אם הם יבואו? ואני אומר, מאחורי הבית, בתוך השיח הגדול, יש מין מחילה שהרחיבו שואלים, אפשר להעמיק בה עד שלא רואים. ואת שותקת רגע ואומרת, אני חשבתי מאחורי מיטת החבר בחדר הילדים, ואנחנו מסכימים שזאת כנראה לא השיחה האידיאלית לקיים רגע אחרי השרחת. אז אנחנו עוברים לדבר על דברים אחרים, כי אנחנו יכולים, כי נפלנו טוב. זאת אומרת, אייל נכנס לעזה וגם בועז, אבל את זה באמת יש לכולם. אנחנו נפלנו טוב. אנחנו לא מכירים אישית אף אחד שנחטף או נרצח, רק מעגל שני פלוס, ואת זה באמת יש לכולם. אנחנו נפלנו טוב. יש לנו דקה וחצי לרוץ למקלט. אנחנו סופרים 10 דקות מהבום האחרון וחוזרים הביתה. מקווים שהילדים יצליחו לחזור לישון. אבל היו לנו רק 7 אזעקות, אולי 8. נפלנו טוב. יש בומים כשאנחנו אוכלים ארוחת צהריים, אבל הם יחסית רחוקים וגם האפליקציה לא יצריעה, אז אני מבקש שיעבירו לי את הסלט. יש בומים כשאנחנו מתארגנים בבוקר ומסוקים שחוצים את השמיים מצפון לדרום מערב, ואנחנו אומרים לילדים, צאו עכשיו, שלא תפססו את ההסעה, אנחנו נפלנו טוב. יש בומים כשאנחנו צופים באיזו שטות בנטפליקס, יש בומים כשאנחנו משוחחים, יש בומים כשאנחנו מתווכחים, כשאנחנו שוכבים, כשאנחנו זוכרים. איזה מזל יש לנו שאנחנו לא גרים בבארי או בעזה. נפלנו טוב, אנחנו נפלנו טוב, נפלנו טוב, אנחנו נפלנו טוב.
יואב?
אהבתי ממש.
תודה רבה.
עכשיו לשבוע הבא אני אכין שיר כזה לעקיבא. נפלתי טוב. נפלתי טוב.
אתה תתמודד בעצם עם השירה הזאת מול כמה אומנים ואומניות אחרים?
לגמר הגדול של הפואטרי סלאם עולים 6 אמני ואמניות ספוקן וורד. בעצם הפואטרי סלאם זה פורמט שהומצא בשיקגו בשנות ה-80, שבו 5 אנשים אקראיים בקהל מקבלים שלט וטוש מחיק ומתבקשים לכתוב עליו מספר בין 1-10 אחרי כל שיר שהם שומעים. בעצם מוסיף מימד תחרותי. ויש עוד מיני תקסים בערב פואטרי סלאם, מאוד מומלץ להיות בו ולא רק לצפות בסרטונים מהיוטיוב שמביאים רק את השירים עצמם. כן. ומסורתית, מי שמנצח בסלאם הגדול נוסע לייצג אותנו בסלאם העולמי.
יפה. טוב, נאחל שזה יהיה אתה, יואב.
זהו, בדיוק, אנחנו מאחלים לך להצליח.
אנחנו בעדך.
אז תודה רבה.
ואז תזכור שאם אתה מנצח, אתה חוזר אלינו להתראיין.
בסדר גמור.
בעולמי. כרטיסים איכן, יואב?
כרטיסים אפשר למצוא ברשת, בדרך איבנטר, אפשר פשוט לכתוב הסלאם הגדול, או פואטרי סלאם, ויש קישור. אני אגיד, אני אצל את ההזדמנות לציין שלא נשארו הרבה מהם, אז אם מישהו נכנס בו הג'וק, זה הזמן.
אז יואב תלמור, אומן ספוקן וורד, פואטרי סלאם ישראל. תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה, בהצלחה יואב.
תודה רבה.
הוא רץ לאימון. לפני שנסיים, רינה, אנחנו נודה כמובן לצוות שלנו, ליודית דמרי אגסי, העורכת, לאביגל ביגי בסור המפיק.
תודה, ביגי.
טכנאי השידור אמיר שמואלי, דני רוקי, לריסה בלטר קאץ.
תודה, דני רוקי, דש לדני רוקי.
יאיר ניומן עבר פה וסיפר שפרשת השבוע היא ויקל.
הוא חדר?
עבר פה. גבל ליבו מאז שהוא היה במילואים. חידו אבולה בנאה בדיגיטל. אחרינו יהיו פה קובניים. והשיר שבחרתי שנשמע, הוא שיר שנכתב לפני אי אלו שנים, יותר מ-80 שנים. הפך לשיר הפרטיזנים האיטלקים בסוף מלחמת העולם השנייה. תורגם לדעתי לכל השפות האפשריות. ואנחנו מקדישים אותו לכל הלוחמים והפרטיזנים בעיני עצמם, חבורת רננים, שרת בלה צ'או. שבת שלום רינה.
שבת שלום. בלה צ'או, בלה צ'או, בלה צ'או, 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 פרטיזנים, תיכנסאוני, תיכנסאו בהמונים. בלה צ'או, בלה צ'או, בלה צ'או, 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 הגבוה, תראו לי כבד, שימו פרח לזימי. צ'או, בלה צ'או, 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 צ
שול השמש וצבעו אדום פרפר כי זהו פרח של פרטיזנים ובלה צ'או, בלה צ'או, בלה צ'או, צ'או, צ'או זהו פרח של פרטיזנים שנפלו על הרוח זהו פרח של פרטיזנים
של פרטיזנים שנפלו על
חירותם